نام غلام اور دو حدث لوگ نے نام بہت صبح سکا میں اور قوین تر מצד הבינה התשובה בה וברור מעלתם הזדונות חובים לזכויות ועליהם היועצים. אמנם תשובה בכל אופן בצורה שהיא סובלת בתחילתה מחלישות הרצון של החרטה הקודמת, ושאחר כך ראי נתפך בשמחה ורוחב דעת של ההכרה העליונה של היפוך הזדונות לזכויות. יותר מזה בא האור של החוכמה שמעולם לא צריך להחלש על ידי מכאוב החרטה. הוא מוצא כבר את הזכויות מהירות כנכון היום, וחדוות השם מופיעה בו בעליצותה מזהירה ולא שום מועקה של בושה וכדרות, שכבר נתלבן הכל בתפילה על ידי הופעתה של הבינה הנשמתית. למעלה מזה להופעת אור הכתר הכללי, הזכירה העלומה מכירה כל עונג ועדן, כל קדוש וטוב, הכוללת הכל באוצר קודשה. אורה זו אינה משתמשת כלל בהכנת החרטה של התחלת הערת הבינה. מתגלה לאורה שאין שום גרעון בחושך כלל. אין כאן כי עם אור קדוש ותפארת עליון, זיו חיים ונהורה מעלייה למעלה מהבינה המפירה, כי השם צבאות יעץ ומייפר. למעלה מהחוכמה המטרת, הכל טוב שופר אין שום מניעה. בכל רע וכיעור שלול מעיקרו מאז מעולם, כי באמת לא היה, לא הווה ולא יהיה, כי עם אור השם ותובו. פרק קצת קשה, כמה קלמות. אנחנו ראינו כאן מושגים של בינה, חוכמה וכתר, וראינו כאן גם מושגים של הפרה, חרטה, מה המשמעות של כל הדברים האלה. לפני שנכנסים להבין את המשפטים, את המהלך הרעיוני, אנחנו יודעים שהשם ברא את העולם בשבעה ימים, ואנחנו יודעים ששבעת הימים האלה הם שבעת ימי הבריאה, שהם היסודות של כל מה שקיים. הם בנויים על שבע מידות אלוקיות שאיתן השם ברא את העולם. אמרתי עולם חסד יברך, יבנה, כך פסוק בתהילים, שהשם ברא את העולם במידת החסד. ויש מקומות שכתוב שהשם ברא את העולם בגבורה. הגבורה אפשר לראות כבר במעשה בראשית. ראשית השם אלוקים שמופיע שם כל הזמן, שם אלוקים זה שם של גבורה, שורש של אלוקים, שורש של אל, אלים, רוחניות, כל דבר שהוא מלא בכוח ובעוצמה נקרא אל, כמו הררי אל, דברים גבוהים מאוד, נעימים, או כל מיני צורות של שם אלוקים, כל מיני נטיות שבהם רואים שהעולם נברא בגבורה. הוא אמר ויהי הוא ציווה ויאמר, ברגע אחד השם אומר יהי אור, יהי רקיע, וכל מה שהוא אומר והכל נעשה, גבורה עצומה. העולם נברא גם בדעת השם, בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתמונה, בדעתו תאומות נבחר. באמת, בתפילה של דוד המלך נאמר, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד, ככל בשמיים ובארץ, לך השם הממלכה. נמנו שם שבע מידות אלוקיות. הגדולה, גבורה, תפארת, נצח, עוד, ככל מידה ששולטת בשמיים ובארץ, ובסוף לך השם הממלכה. מי שזוכר מספרת העומר, יש שם שבע מידות שמזכירים אותם, חסד, גבורה, תפארת, עוד, יסוד, מלכות. שבוע שלם של חסד, חסד של החסד, גבורה של החסד, תפארת של החסד, אחר כך שבוע שלם של גבורה, שבוע שלם של תפארת, נצח וכו'. השם ברא את העולם משבעת הכלים האלה. הם שימשו לו כלים שאיתם הוא ברא את העולם. שהראשון שבהם הוא החסד. חסד הרבה טוב, כמו שרואים במעשה בראשית, שכל יום ויום נאמר בו בים השם פיתוב. והיה לנוכים את כל אשר עשה, הנה טוב מאוד, זה החותמת של הכלל. כל הבדם היא טוב. כל פרט ממנה וגם הכלל כולו. הכל ביחד זה טוב, טוב מאוד. אלה שבעת המידות שבהן ריבונו של עולם ברא את העולם. אבל קדמו להם מידת הבינה והחוכמה. ועוד למעלה מזה, מידת הכתר, שעליהם לא נזכר פסוקים מפורשים, אבל אנחנו יודעים את זה, נבאר מה המשמעות שלנו. ברור שכל מה שהשם ברא, זה הכל בחוכמה. בראשית ברא אלוקים, מתרגם יונתן, בחוכמתה התבראנו. שמתבוננים בעולם, כל דבר שחוקרים, רואים שיש לו סיבות. יש חוכמה מאחרי כל דבר. חוכמה נפלאה בסיב של עשר, שיש פה בתוך הסיב הזה, בית חרושת שלם, לקבל את האור של השמש, להפוך את זה לכלורופיל, להפוך את זה לאנרגיה. כל האפשרות שהוא, בכל עשר, להצמיח עוד אלפי עשבים כמו, ושלא לדבר על תאים של בעלי חיים, על המהלך של הרוחות והקרינה של השמש לחיה, מאירה, מצמיחה, הרוחות שמאפשרות את הגשמים, את הקיץ, לחורף, סיבוב כדור הארץ, כוח המשיכה. יש כל כך המון המון פרטי פרטים. כל העולם כולו מגלה את חוכמת השם. מערבו מעשה את השם, כולם בחוכמה עשיתה. כל מי שמתבונן רואה שבכל פרט מהעולם יש המון חוכמה. חוכמה זאת המחשבה לייצר את העולם. באיזה כלים? הכלים כמו שהזכרנו, חסד, תורה, תפארת וכו'. אבל מה שעומד מאחריהם זה החוכמה. החוכמה היא ראייה כוללת של כל מה שהשם רוצה שיהיה, אבל לא רק מה שהשם רוצה כעת ברגע המולאה, אלא מה השם רוצה שיהיה באחרית הימים עם כל הולדה הזאת. לאן כל הולדה הזאת הגיע? בסוף ברכי נפשי יהיה כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשה. חזל דורשים, שמח השם במעשה, לא נאמר, אלא ישמח. שעדיין הקדוש ברוך הוא לא שמח בעולם. רק כשהעולם מגיע לתיקון שלו, לתכלית, אז ישמח השם במעשה. איתם חטאים מהארץ, מוציאים עודנה, אז ישמח השם במעשה, והתכלית של כל הבריאה היא הצלחה עצומה, שעליה יש בתהילים, אומרים את זה, ישמחו השמיים ותגל הארץ, יראה מים ומלואו, אל ירננו כל העשייה. הכל, כל העולם יהיה מלא בשלמות ושמחה בלי גבול. כי אני בורא את ירושלים, סוף ישעיה, וגלתי בירושלים וססתי בעמי ולא ישמע בה עוד קול בכי וקול צעקה. מחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים, עולם מלא שמחה בלי טיפת עצב, וזה ושם מובילה מידת החוכמה. החוכמה שאנחנו מכירים שחכם זה מי שרואה את הנורא, מי שמסתכל עד הסוף ולא רואה רק את הצעדים לפניו. אז בינתיים העולם נברא בגבורה וחסד בפרטים, אבל התכלית של כל המציאות, כל הפרטים וכל ההתאחדות שלהם וההשתלבות שלהם זה בזה, זה בא על ידי מידת החוכמה. השם רצה שיתגלה איזה אור גדול, שמחה גדולה, שלמות עצומה, ובשביל זה הוא ברא את העולם. וטוב העולם נידון. אבל כדי שהחוכמה הזאת תגיע לפעילות, צריך לפרק אותה. כמו למשל, אנחנו רוצים לבנות ישיבה. מה זה ישיבה? ישיבה מקום שמגדילים את התורה, שממלאים תורה ומגדילים אותה. אז זה המטרה הסופית. אבל בשביל זה צריך רבים, צריך תלמידים, צריך בית מדרש, צריך מקום שיהיה מתאים לתלמידים ללמוד, צריך ספרים, צריך תוכנית של שיעורים. יש המון המון פרטים שכולם עומדים מאחורי המחשבה הראשונית שצריך לבוא, צריכה להיות כאן איזה אורה גדולה של תורה. כדי שהתורה תצא לפועל צריך לפרק את המטרה הזאת לפרטים, שכל פרט יהיה בנוי במקום שלו ומשלים את הפרטים שנלווים אליו. התפקיד הזה הוא מוטל על מידת הבינה. בינה מבין דבר מתוך דבר. אחרי שהחוכמה נותנת את המטרה הסופית, היא מציירת את המטרה לאן הולכים להגיע, באה הבינה, מפרקת את זה לפרקים פרקים, שהפרקים האלה בסוף הדרך יובילו למטרה של החוכמה. אז הבינה היא זאת שנפגשת עם שבעת המידות. הבינה היא קודמת לשבעת המידות האלה, והיא כמו אימא שיש לה שבעה בנים. המילה בינה מזכירה לכם את הבן יודקה, הם רואים את זה. יודקה זה האותיות הראשונות משם הבעיה, יודקה ורקה, כלומר את המטרה הראשונה שלשמה השם מתגלה בעולם בשמו הגדול, שבא להאיר את כל המציאות שהוא רוצה בה, בשם זה באה הבינה, והיא מקבלת את הכוח שלה מהראשית, ראשית חוכמה, יראת השם, יודעים שגם בראש של האדם שם נמצאת החוכמה, וגם בעת האדם נעשתה בצורה כזאת, שיש לב שהוא במרכז והוא מחלק את החיים, ויש ראש שהוא מתכנן את החיים, מתכנן את הכל, מכוון את המטרה, ושזה יש לראש את החושים שהם מזהים את הסביבה, עיניים שרואות, אוזניים ששומעות, קולטות את המשמעות, הריח, חוש הריח שהוא מזהה אם זה טוב או רע, ויכול לראות רפוח עץ, זה נראה יפה ומרהיב, אתה מריח אותו, אתה מרגיש שזה רקוב. אז הריח מזהה לך את אותו ורע, שהעיניים יכולות לעשות אותך, גם העיניים וגם האוזניים. יש חוש שלישי שהוא יודע לחזור פנימה, ואולי הוא לא יודע לצייר איך הדבר נראה ואיך זה נשמע, אבל הוא מזהה את התוכן הפנימי של טוב ורע. וכל החושים האלה ועוד יש בראש, ששם נמצאת החוכמה, והראשית הזאת היא נקראת חוכמה. ראשית חוכמה יועד השם. החוכמה היא נקראת ראשית. ממנה באה המשנה שלה, שזה הבינה. הבינה היא זאת שבאה לשרת את החוכמה, לעשות את העבודה שלה. כמו כשבונים בניין, יש אדריכל ויש מהנדס. אדריכל נותן את התוכנית הכללית, איך צריך להיות הבניין בנוי, המהנדס מתכנן את העמודים, את היסודות, את הקירות, את התקרות, את הרצפה, כמה ברזל, כמה מלט, מה יהיו הציפוי והמעברים לאור ולאינסטלציה. כל זה זה עבודה של המהנדס. המהנדס זה הבינה. האדריכל זה החוכמה. האדריכל נותן את התמונה הכללית שבשבילה אנחנו בונים את כל המערכת. ויש כאן במה שקדם לבריאת העולם, החוכמה והבינה. כמו שהזכרתי בפסוק במשלי, השם בחוכמה יסד ארץ, את היסודות של כל המציאות והחוכמה, קונה שמיים בתבונה. על ידי התבונה, שזה מזכיר לנו את הבינה, השם קונה שמיים, בנה את התוכניות של השמיים, כי השמיים, כל התפקיד שלהם, מה שנוגע לנו, להעיר על הארץ, להוריד גשם, להחיות, לתת אור, להשפיע. אז השם תכנן את כל מה שבשמיים, שזה יתאים לארץ. אם השמש הייתה יותר קרובה לכדור הארץ, אף אחד לא היה חי, כולם נשרפים. השמש הייתה קצת יותר רחוקה, הכל היה קופה כאן. כל הארץ הייתה יתקרה. אז זה מחושב בדיוק, המסלול והמרחב והכמות של הקרינה וכמה האטמוספירה תעצור ותסנן את הקרינה שלא תהיה יותר מדי חזקה. הכל מתוכן בשמיים, זה בתבונה, כונן שמיים בתבונה, כדי שהארץ שנוסדה, שהיא המטרה של הכל, כי רק בארץ יהיה אדם, ורק האדם הוא זה שידע לפנות אל השם, ולא רק שהוא דואג לעצמו, כמו כל בעלי החיים וכל הצמחים, כל אחד חי רק לשמור על עצמו. והאדם הוא היחיד שיודע מלבד זה גם להתבונן למעלה. כך כותב המהר"ל, שההבדל בין אדם לבהמה, אחד ההבדלים, שאדם עומד זקוק כדי שהעיניים שלו יפנו לשמיים. הבהמה, העיניים שלה, פונות לאדמה. לחיות הגופנית שלה. רק לאדם יש יכולת, ולא רק יכולת, הוא נבנה בצורה כזאת שהוא יהיה זקוק והעיניים שלו פונות לשמיים. יש עניין בתפילה שיהיו חלונות שמשם רואים את השמיים. זה חלונות כאן. מי שמתפלל כאן יכול לראות את השמיים בזמן התפילה. כשמסתכלים על השמיים, זה מעורר את הכוונה ונותן לאדם יראת שמיים. פה איזה מרחבים עצומים, הוא יודע לפני מי עומד להתפלל. והפסוק כאן, נבוא בהתחלה כי יצלם, ואני צריכים להביא מסורים של יהלומים שהתפלחו כאן. לא ביטרתי על זה. שיהיו כאן חלונות מנהל האחד, שרואים את השמיים. אני יודעים מאיפה הביאה התורה. אז אלה שני הדברים שאנחנו מבינים שהם קיימים, אנחנו לא רואים אותם. אנחנו יודעים שיש חוכמה בכל, אבל אנחנו לא יודעים את המקור של החוכמה, מה החוכמה מתכננת ומה היא רואה. אבל ברור לנו, כל מי שמתבונן בטבע ובהיסטוריה וכל מה שיש בעולם, הכל מלא חוכמה. וזאת זה השורש של המילה מדע. מדע זה מן, אם תשאל מן, אז תוכל להבין. אבל אם תחשוב שאין היגיון, לא תבין כלום. מדען אמיתי זה שהוא מבין לפני שהוא הולך לחקור שיש כאן דברים גדולים. ואז הוא מחפש אותם, הוא יכול למצוא. אם בודקים באדם ומוצאים שיש בו איזה מרכיב בתוך אדם, אם אומרים, זה סתם, ככה, יש מרכיב כזה, נשארים טיפשים. אם מבינים שאין פרט ופרט, שיהיה קטן וקטנטן, שאין בו תוכנית וחוכמה, וחוקרים את זה, פתאום מגלים. מגלים שלעצב הזה יש תפקיד כזה, העצב הזה שולט על הזיכרון, העצב הזה שולט על הפעולות המוטוריות, העצב הזה שולט על ההבנה, על הפירוק, כל דבר ודבר, כל פרט ופרט, הכל מכוון, על הרגשות, על הרצונות. זה כשאדם מבין שמראש שיש חוכמה בכל. אם אדם מניח שהעולם מתפתח לבד, יהודים ודאורים, והם רצו לתפס על העצים, אז הם תצטו, ועד כדי שהם לא יפלו, אז הם תצפו כנפיים, וזה כל כך נהיה לבד. זה נשאר בור והמארץ. אבל אם מבינים שיש כאן תוכנית מסודרת, והכל כולם בחוכמה עשית, אז אפשר להבין עם כל פרט לכל. דרך אגב, אני מספר את זה רק לצעירים החדשים, הייתי באמריקה, נסעתי למוזיאון שנקרא Nature, הטבע, והלכתי לראות את הדינוזאורים. הייתי דינוזאור, פוחלט שהכינו אותו, באור של 28 מטר. וקראתי למטה מה מצאו ומה ידעו. נדבר שמצאו עצם בגודל כזו, וזה הכל. תחליטו שהעצם הזאת הייתה חוליה בעמוד השדרה. אם זאת החוליה, אז כנראה שעמוד השדרה היה כך וכך. ואם עמוד השדרה היה כך, אז כנראה שלא נשארו, כנראה שהמוח שלהם היה מגוון, אז זה ראש קטן. וכנראה הרגליים היו עצומות, ובנו מערכת שלמה שאף פעם לא ראו משהו ממנה. שום דינוזאור לא נמצא בטבע. אף פעם. כל זה פרי המצאתם של כל מיני טכנולוגים שהחליטו מראש שהבורא לא ברא את העולם, אז אם זה היה לבד, איך זה היה מתפתח? לעומת זה, יש בעלי החיים שלא קיימים היום, שכן הביאו שם. הייתי נמר באורך של כ-5 מטר, נמר ענק, אבל זה כמו נמר של היום, זה לא סוג אחר. פיל בגובה של 12 מטר, ממוטה שמצאו אותו בשרק, כפו, מצאו אותו, הוא כל כך כפה שאפילו העשב בקיבה שלו נשאר מצבי. אבל הפילים הם כמו הפילים של היום, הכל זה אותו דבר. זה לא שהיו מינים מוזרים כמו שמספרים, ויש הרבה צעירים, ילדים שאומרים, אבל ראינו את זה, איפה ראית את זה? אולי זה בסרטים, אז הם כבר חושבים שזאת אמת. לא היה ולא מינו. כל הפלסיוזאור ואיכטיוזאור ודינוזאור, כל הסיפורים האלה, פרודקטיבי, כל הסוגים. עברתי אחד אחד לבדוק אותם. רק דרך אגב, כן.
מאיפה נובע השאיפה של האדם לדעת באמת את הכל? הוא רוצה באמת להבין את המציאות בגללותה. למה השאיפה הזו חוזרת? מה זה יעזור?
אני יודע, הבנת המציאות לומדים על החוכמה של הבורא, ולומדים שכל חלקי המציאות כולם נועדו לטוב. כל פרט ופרט עושה איזה טובה. וכשאתה מבין שאתה חי בעולם שהכל טוב, איך אתה יכול להיות רע? זה לא אומר. כמו שאתה בקיץ, לא תדבר בגודלי של חורף. אתה מבין, כל העולם הזה הוא כולו טוב, יש כל כך הרבה טוב. ומי שלא הולך בדרך הטובה, הוא חוטא לטבע, הוא חוטא לעצמיות שלו. וככל שתבין יותר, אתה תראה שהתפקיד של האדם להשתלב בתוך זה ולהיות טוב. אתה חלק מתוך עולמי, איך אתה יכול להיות שונה? אחרי זה מאוד חשוב שאדם מבין את זה, שלא לפינה נתן לאדם חוכמה והתבוננות, שיבין שהכל הכל בחוכמה והכל הכל לטוב. כן, אז שמענו ש... מהיסודות שקדמו לעולם שאנחנו מכירים אותו. אנחנו מכירים את העולם, מצליחים להכיר אותו ממידת החסד, מעולם חסד ייבנה. לפני זה אנחנו לא מכירים, אבל אנחנו יודעים מהנביאים ומההיגיון שקדמו לכל יסודות הבריאה המידות האלה של חוכמה ובינה. זה מוכרח להיות, לא יכול להיות כמו שאנחנו אותם לא מזהים, כי גבוה השמיים מעל הארץ, גבו דרכי מדרככם ומחשבותי ממחשבותכם. כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים, ושמה לא ישוב, כי הרווה את הארץ והולידה והיא שמחה, ונתן זרע לזורע ולחם לאוכל, כן יהיה דברים אשר יצא מאיתי, לא ישוב אליי וכאן, כי אם עשה את אשר חפצתי והצליח אשר שמחתי. וזה הנביא מסביר לנו מה ההבדל בין חוכמה של אדם לחוכמה של אבות. ראשית, כגבוה השמיים מעל הארץ. ראינו שלהבין את הבורא בשכל של אדם, בנטיות וביצרים שלו ובקציוניות שלו, זה לא שייך לזה. אבל הוא נותן לנו קצת דוגמה. כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים, שם לא ישוב. כל מי שלמד בבית ספר יסודי יודע שיש דבר כזה שנקרא מחזור המים. המים מתאדים, עוברים לעננים, באים רוחות, מורדים גשמים, המים מתאדים מעל הים, והרוחות הופכים את הכל לגשם, הגשם יורד על הארץ, יש לנו נחלים, נהרות, מעיינות, הכל זורם בים, בעצם מין תנועה של סיבוב. המים עולים, מגיעים לים, עולים מהים, מגיעים לארץ, ומהארץ חוזרים לים. ולכאורה, מה יש כאן בכל זה? סתם סיבוב חוזר כל הזמן, כמו הדם בלב שלנו. הלב שולח דם לאיברים, האיברים נהנים מפני הדם, מקבלים חמצן, מה שהם צריכים, שולחים אותו חזרה מגוף ללב כשהוא כבר פחות נקי, והלב מעביר אותו לריאות, למקומות שצריך, ומתארים אותו, ושוב, יש כאן מחזור של הדם. יש עורקים ויש ורידים, אלה שמורכים, אלה שמחזירים, נכון? יש מחזור, מחזוריות, יש תנועה שחוזרת על עצמה כל הזמן. אבל כשמסתכלים במחזוריות של הדם, אנחנו יודעים שבמחזוריות הזאת יש חיים. זה לא סתם סיבור שהולך להריק. בזה אנחנו חיים, בלי זה אי אפשר לחיות. זה לא שהאדם הולך סתם, אלא הוא מחייב עליו. אותו דבר הגשם. הגשם שיורד לארץ, נכון, אחר כך הוא מגיע לים ומתאדה מחדש, אבל בדרך הוא נתן הרבה חיים. איך אנחנו היינו מנסים? כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים, ושם לא ישוב, אתם מופעים שכאילו זה חוזר אחר כך עוד פעם, ושם לא ישוב, כי הרבה את הארץ, הוא מרבה את הארץ, והולידה, והיא צמחה, ואז מה המשך? ונתן אוכל, נכון? אבל לא חשוב כך. ונתן זרע לזורע ולחם לאוכל. מה יותר חשוב? האוכל לא הזרע. הזרע זה לעתיד לו. האוכל זה עכשיו. אנחנו היינו מקדימים את האוכל. ונתן אוכל לאוכל וזרע לזורע. מה אומר הנביא? ונתן זרע לזורע. כלומר, השם חושב על העתיד ולא רק על האור. האדם חושב על האור. אצל הבורא, המחשבה שלו זה קודם על העתיד הרחוק. אנחנו רואים כל מיני תופעות ומקרים שיש בתוך העולם, בגיאוגרפיה, בהיסטוריה, שאנחנו חושבים מה זה עושה באותו זמן. אנחנו לא יודעים שאצל הבורא, הבורא חושב הלאה, למרחקים. גילוי אמריקה היה באותה שנה של גירוש ספרד. גירוש ספרד הרס מרכז יהודי עצום של תורה, של חוכמה, של התפתחות גדולה, היה נראה שעם ישראל נהרס. אבל הקדוש ברוך הוא הכין עד מה שעוד 500 שנה. 5 מיליון, 6 מיליון יהודים שזה אמריקה, היום השם הכין להם את הבית עד שתיבנה הארץ ותהי הגאולה וכולם יחזרו לכאן. בינתיים השם בגירוש פרד ממית ומחיית, מוריד שעוד ביד, באותו זמן, בו זמנית, שהוא עושה, נותן שיעשו, הוא כבר מכין את התרופה. שכו ונשו בה אל השם, תראו צהרה, ויותאין יד ויחד לשם. הוא נותן מכה, ולא נותן כבר את התחבושת. השם לא רוצה שם טוב. הראייה של השם זה למרחקים. מתי אמריקה התחילה להיות בסיס לעלייה היהודית, בזמן לא רק מספרד, מספרד, מהגולים של ספרד שהגיעו לאמריקה, כמעט לא נשאר כלום. רובם נצרו להתבוללו. אמריקה היא בעיקר מאוכלסת, הרוב המוחלט, על ידי יהודים שברחו מרוסיה. לפני כ100 שנה, כשהיו פרעות ברוסיה, והיהודים הרגישו שהחיים שלהם עומדים על כרעי תרנגולות. הם לא בטוחים בחיים מיום ליום. פרעות, פוגרומים, עניות דם ולחץ בתחום יישוב שהיה נראה שאין סיכוי להמשיך לכם. ואז יהודים ברחו באלפים וברבות מעבר לים, לא ברחו לארצות אחרות באירופה, כי ידעו שאירופה כולה היא לבה בוערת סביבה הרגליים. בשום מקום אי אפשר לסמוך על אירופה. ברחו לאמריקה, שם ארץ ריקה, עדיין לא מיושבת, אולי שם יהיה שקט. כך מיליון של יהודים הגיעו לאמריקה וקרוב ל-120 שנה, והזרם נמשך עד מלחמת העולם השנייה. כל האסונות וכל הצרות יהודים ברחו לשם. וזה הכין הקדוש ברוך הוא בגירוש ספרד לפני 500 שנה. אבל אפשר לראות שהריבונו של עולם מביט פחות. לא, אנשים רואים כעת, גילו איזה תרופה, גילו איזה דבר, מצאו איזה משהו. ריבונו של עולם חושב הרבה הרבה יותר רחוק. הוא מכין תיקונים שאנחנו לא חולמים עליהם. אינם למרחוק יביא, מספסות להיות. ריבונו של עולם מכין את הדברים, וזה מידת החוכמה שאנחנו לא משיגים אותם, אנחנו מבינים אותם מאחור. אחרי שרואים את כל הדברים, מתחילים להבין, כנראה שזאת הסיבה שהשם עשה את הדבר הזה. הרמב"ם כותב את זה במורה נבוכים, שיכול להיות שהיה איזה מלך שהגיע במצבה שלו, נציא שלו לאיזה אי, ורצה להראות את תפארת המלכות שלו ובנה שם איזה ארמון גדול. אחר כך המלך עבר מהעולם, המלכות שלו התפצלה, כל בקושי זוכרים אותו. ואחרי 1,000 שנה, פעם אחת הוא נהיה טבעה, והיה בתוכה איזה חופי, והגיע, והנחסיד הזה הגיע לאי הזה ומצא את הארמון. השם הכין לו את הארמון לפני 1,000 שנה על ידי המלך הזה. בשבילו השם סידר שהארמון הזה ייבנה. וכך, ריבונו של עולם מכין כל מיני דברים, זאת מידת החוכמה שהיא מאוד מאוד עמוקה ועצומה שאדם לא יכול להשיג אותה. עמוק עמוק מיראינו, רחוק רחוק יסגן מבין לתיות ליום הכיפורים. מי שזוכר יוצא רבי יהודה הלוי, החוכמה והבינה הם עומדים בשורשים של כל המציאות, שאת המציאות אנחנו מכירים, אבל אנחנו יודעים שמאחריהם יש חוכמה ובינה. מעל החוכמה, מה יש מעל החוכמה? מה יש לפני החוכמה? הרצון. הקדוש ברוך הוא רוצה, אחרי זה זה עובר לנושאים של התכנון, ואחרי זה הוצאה לפועל. דיברנו עכשיו, הקמת ישיבה. זה נפעל, חשוב, שרוצים אותו ומתכננים אותו. אבל קודם כל יש רצון, מישהו שאוהב תורה. לכן הוא רוצה שתהיה ישיבה. והרצון הוא קדם לחוכמה. הרצון הזה, זה הכל. זה המקום שאין לנו דרכים על זה. הרצון של בורא עולם. הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה עולם, ואז אחר כך באה החוכמה, ואחרי זה באה הבינה, ואחרי זה שבעת אבני הבניין, שהם חשב גבורה וכו'. יש לנו כאן קצת כבר מוסד על שלושת השמות האלה שהרב מזכיר אותם כאן בפרק. כן. מה? הכתר נמצא מעל הראש, נכון? הרצון והראש זה המקום של המחשבה. מעל המחשבה יש את הכתר. ושמישהו מלך, אז המלכות שלו היא מדריכה את ההתנהגות שלו. הוא יודע שיש סוף. למה זה נקרא כתר? אין לנו השגה. כתר זה בא מהמילה מעל ההשגה, ביום, כתר לי זאב ואחריך. אתה רוצה להבין את זה? תחכה עוד. כמה שתתקרב, עוד תחכה. לא תשיג. אי אפשר להשיג את הרצון האלוקי, אבל ברור לנו שהרצון, השם לא עשה דבר בלי רצון, אז זה מעל הכל. אין הרצון האלוקי שקדם לכל הבריאה, לכל ההוויה. והחוכמה מאין תימצא. בדרך כלל רגילים להבין איפה אפשר להשיג את החוכמה. יש שהבינו, החוכמה באה מהמקום שהוא העין, שבזה אף אחד לא מבין. אז בשבילנו זה כמו עין. והחוכמה מאין תימצא. היא באה מהעין. החוכמה לא באה ממקום שאנחנו מבינים. זה מעל החוכמה. אלה שלושת המושגים הראשונים. בתוך זה הרב מסביר כאן התשובה באה מהבינה. איך אנחנו יודעים את זה? קודם כל יש סדר בברכות של העמידה. אחרי שלושת הברכות הראשונות שהן שבע של המורה, ועוד בבקשות. הבקשה הראשונה היא בינה, ואחרי זה תשובה, הוא עושה לי תשובה. הגמרא מביאה שקראו את זה בכוונה אחת, כי אם אין בינה, אין תשובה. תשובה זאת הכרה של האמת ושל היושר ושל הטעויות שאדם עשה שצריך לתקן אותה. זה רק על ידי התבוננות. בלי בינה, אין תשובה. יוצא שהתשובה היא באה מהבינה. זה בהבנה האנושית, בהבנה היותר עליונה. כשאנחנו מדברים על הבינה האלוקית והעולם האלוקי. ריבונו של עולם ברא את העולם. מאז שהוא ברא את העולם, אי אפשר לחדש שום דבר בעולם. אין כל חדש תחת השמש. כשאדם רוצה לתקן את עצמו, לבנות את עצמו מחדש, אין סיכוי. אדם שבר שולחן, אומר אני מתחרט, זה שאתה מתחרט ויעשה את השולחן מתוקן. אדם פגע במישהו, מבקש סליחה, זה עוזר? מה זה עוזר? מה עוזר את התשובה? איך תשובה יכולה לעזור? כשאנחנו שומעים, משה רבנו אומר, בטרם הרים יולד ותחולל ארץ ותבל, ותאמר שובו בני אדם. כלומר, התשובה נבראה לפני שהעולם נברא. מה הכוונה שהתשובה נבראה לפני שהעולם נברא? לפני שהעולם נברא הייתה מידת הבינה. במידת הבינה יש חדש. הבינה היא זאת שמחדשת את כל המציאות. כל העולם נברא על ידה. אז אי אפשר להגיד אין חדש. אז מהבינה יש כוח לחדש דברים כאילו לא קרה כלום, כאילו הכל מחדש. זה הכוח של הבינה. כן, התשובה האמיתית השלמה היא באה מהבינה, מהמקום ששם אפשר לחדש את הכל כמו בריאה חדשה. כאילו כל הטעויות שלו בדרך, הכל מתבטל, ועל ידי התשובה השלמה הכל מתחדש. אין כל חדש תחת השמש. מתחת למערכת הזאת של השמש, שהשם ברא בעולם הזה, אין חדש. אבל מעל השמש, מעל המערכת, יש חדש. שלמה אומר, לא אומר, אין כל חדש במציאות. אין כל חדש תחת השמש. אז שם אין חדש. מעל השמש, יש חדש. מה יתרום לאדם בכל העמלו שיעמוד תחת השמש? מה יתרום? מה האדם יכול להשיג? כל מה שנברא מתחת השמש, הכל מתבלה, נהרס, שום דבר לא עומד לעולם, שום דבר לא חי לעולם, הכל מתבלה ומתקלה. זה תחת השמש. לכן, מה יתרום לאדם בכל עמלו שיעמוד תחת השמש? כל מה שאתה בונה בתים, אתה כותב על כל בית את השם שלך, את הבית הזה בנה המלך הזה והכסף הזה, ומה נשאר? מה נשאר מהקולוסאום של הרומאים? נשאר מצפון, ממה שבנה נפוליאון, מהארמון של ורסאי, נשאר מכל הדברים הגדולים שעשו, הכל נהרס, הכל כלה. זה תחת השמש. ומה שאדם עושה מעל השמש, מעל חיי החומר, מה שנוגע לחיי הרוח, שהיום מתחת לשמש, בתוך העולם שלנו, נראה, לומדים תורה, זה סתם דיבורים, ותפילה, מה התפילה עוזרת? העולם הרוחני הוא זה שקיים והוא לא מת, הוא לא קלה. דיברתי פעם יהודים לא דתיים, אמרתי, הוכחה פשוטה. אמרתי, בן כמה אתה? מישהו, בן 40. תראה לי תמונה שלך שהיית ילד. זה אתה? הוא אמר לי כן. למה זה אתה? אתה יודע שכל התאים בגוף התחלפו, נכון? אתה יודע שאתה בכלל לא דומה לאותו ילד. השתנית לגמרי. מי קובע שזה אתה? איך אתה יכול להגיד זה אני? זה לא אני הזה, אינם. מה מחבר אותך לאותו ילד? זיכרונות. אתה זוכר, כל מה שהילד הזה, כל מה שיש לך בזיכרון, זה נחבר אותך עם אותו ילד. כל ההתפתחות הרוחנית שלך בנויה צעד אחרי צעד מאז שהיית ילד, וזה נשאר לך. אפשר על ידי היפנוזה להחזיר את האדם לגיל 4, והוא יצייר את אותם הציורים שהוא צייר בגיל 4, והוא ידבר את אותם הדיבורים, והוא יזהה את ההורים שלו מאז, והוא יזהה את המשחקים שלו. כלומר, העולם הרוחני הוא לא מת, העולם של החומר הוא זה שמת. מתחת השמש אין יתרון, מעל השמש יש יתרון. מה שאדם עושה כאן, והוא חושב שזה מיותר, מה זה לימוד תורה, מה זה המחשבות הטובות, התפילות, כשהוא יודע שזה נקבע בו, שזה חלק מהאישיות הרוחנית שלו, יודע שזה, זאת האמת. וכל העולם זה הבל, זה דמיון, זה כאילו קיים. זה קיים באופן זמני והכל חולף. הכל עובר. מה שנשאר זה רק התוכן הפנימי. וזה חי, זה קיים. וזה מה שאומר שלמה המלך, תחת השמש. בכל עמלו שיעמוד תחת השמש אין יתרון, אתה לא תרוויח. אל תחשוב שאם תהיה עשיר, אתה תחיה לנצח. אל תחשוב שאם אתה תבנה בתים, ערים, מה שתעשה, זה יישאר, זה לא יישאר. מה שתעשה בעולם הרוח, זה קיים. הרמב"ם לימד משהו, כתב דברים, היום כשמישהו לומד, תוך הלימוד אומר, הרמב״ם אומר, מה זה הרמב״ם אומר? הרמב״ם נכון? ומי קוראים הרמב״ם? לספר שלו, למחשבות שלו. כשאומרים הרמב״ם אומר כך וכך, יש מישהו בתוך לימוד, הוא חושב על הלימוד של הרמב״ם או על הספר של הרמב״ם, או על המחשבות של הרמב״ם. אז מי זה הרמב״ם האמיתי? לא הוא. הנשמה הזאת, היא קיימת, היא חיה, היא מדברת. אתה מקשיב לה, אתה שומע, אתה מבין את המחשבות שלו. אתה יודע מה הוא אומר, מה הוא חושב, מה הוא רוצה, מה הוא מביע. את כל זה אתה רואה. וזאת האמת שקיימת. זה מה שאמרנו. תחת השמש אין יצר, אבל למעלה מן השמש יש יצר. מתאבים באותם דברים שמעל עולם הטבע, מעל עולם החומר, שאנשים מייחסים להם כל כך הרבה חשיבות, בונים בתים, עושים לצפות את זה בשייש ובחר ספינה וכיסותים, הם לא יודעים את הכל להתבלה. קראתי איתם שם, קבל ביטחונות, היא ירדה למטה, לפרוק את האשפה. אז נראתה שם ילדה שזורקת המון תמונות. אני שאלה אותה, למה זורקת את התמונות האלה? אז היא אמרה, זה היה של סבא שלי, סבתא שלי, זה לא מעניין אותי בכלל. אז היא אמרה, טוב, התחלתי להבין שכל מה שאנחנו מצלמים וחושבים להנציח, והכל ילך להשפה. אם לא הילדים שלנו, הנכדים שלנו, יזרקו את הכל. למה להשקיע בזה כל כך? כמה אנשים עסקים בצילומים, הם חושבים שזה יישאר לנצח. הם לא יודעים שעוד שני דורות, שלושה דורות, אנשים יתרקו את זה באשפה. בשביל זה צריך להתאמץ. אבל מי האיש החפש חיים? צור מרע ועשה טוב, מצטור לשמחה מרע, שחפר מדבר ממן. כאן נמצאים החיים, כאן החיים שהם לא ימות. כאן כל מה שאדם לומד, בונה, זה נשאר, וזה יעבור לדור הבא, ולבנים ולנכדים, על אבותינו ועל בנינו, ועל כל דור זרע ישראל עבדיך. מה שאברהם, יצחק ויעקב עשו, זה קיים היום, זה לא מת. כל מה שמשה רבנו, הוא חי, יום יום לומדים את התורה שהוא הביא לנו. כל עולם הרוח נשאר, עולם הרוח שמסביב לאמונה, לאמת, לא עולם הרוח שבנו מסביב לחומר. אם יש פילוסופיה שהיא באה להדביר את החומר, היא לא נשארת, כי גם החומר לא נשאר. אז הפילוסופיה שלה לא נשאר. אבל משהו באמת רוחני, שזה מה שכתוב בורא עולם, עם התורה, עם האמונה, עם התפילה, זה לא מת. וזה הדבר האחר האמיתי. זה היסוד של הכל. טוב, זה פעם השם. כאן מונח היסוד של התשובה, שזה מעל העולם, לא מתחת לעולם. מכוח הבינה באה התשובה.